יש לכם ספרים? יש ספרים? טוב, אנחנו התחלנו ללמוד את אורות מההתחלה, מהפרק הראשון שעוסק בארץ ישראל. ופיתחו בקשה בדף ת', כן, באורות. והייתי רוצה ברשותכם לחזור על עיקרי הדברים שלמדנו בפעם שעברה ולהתקדם קצת הלאה. הפרק הזה עוסק במהותה של ארץ ישראל. ארץ ישראל היא לא כמו כל הארצות. יש בה דבר ייחודי, דבר מיוחד. אבל מה? אני מוכר לומר, על הגלובוס היא נראית אותו דבר. זאת אומרת, אם תיקחו גלובוס ותסובבו אותו, אז לכאורה הכלל הוא שבכדור, על הכדור, על כל כדור, על הגלובוס או כדורגל, זה לא משנה. כל דבר על הכדור הוא שווה לכל דבר אחר. כי הוא עגול, דבר שהוא עגול, אז הכל שווה לכאורה. קרה גם על הגלובוס. בעצם, כל היבשות, כל הארצות, כל הימים, הכל, זה עגול, אז זה שווה, הכל לכאורה שווה. אבל, אם אנחנו מעמיקים חקר בעניין הזה, האם באמת על הכדור הכל שווה? אז נראה שזה לא בדיוק כך. זאת אומרת, יש דברים שהם שווים, יש דברים שהם שונים. השווה שכולם על הגלובוס. אבל השונה בכל הארצות ובכל האזורים, שכל ארץ יש לה את הטבע שלה, את האקלים שלה, את הסגולות שלה וכו'. ניקח דוגמה אפילו בנושא של צמחים. יש צמחים שיגדלו אני יודע, במקומות חמים, אבל לא במקומות קרים. ויש ההפך, מקומות קרים לא יגדלו במקומות חמים. תיקח בננות למשל. בננה יגדלה במקומות חמים. תשים אותה באירופה, במקומות קרים, היא פשוט תקפה, היא לא תגדל. אז רואים, למרות שהכדור הוא עגול, אנחנו רואים שבצמחים, כל צמח יש לו את ה... לא רק את האקלים, גם את האדמה המתאימה. יש כאלה שיגדלו בחול, ויש כאלה באדמה מטרים, אדמה אחרת וכו'. יש גם שוני בעגול הזה. אותו דבר בני אדם. יש הבדל בבני אדם. יש אנשים שחיים במזרח הרחוק, ויש אנשים שגרים במזרח הקרוב ובאפריקה וזה. אלה האקלים שמתאים לאנשים מהסוג הזה, והאקלים הזה משיג לסוג הזה. כל המנטליות שהיא שונה, בהתאם לארצות, בהתאם ל... כמו שרשי אומר, יש ארצות שעושות גיבורים, יש ארצות שעושות פחדנים, יש ארצות ששם הריבוי הטבעי הוא עצום, יש ארצות שהריבוי הטבעי הוא פחות. כל ארץ יש לה את הסגולות שלה, אני אומר, ברמה הביולוגית, ברמה של האקלים, של האדמה, של האופי, של המנטליות, של כל הדברים האלה. לכן, למרות שהכדור הוא עגול, יש בכדור העגול הזה שוני בין מקום למקום, בין ארץ לארץ, ואפילו היית אומר באותה ארץ, בחבלי ארץ שונים באותה ארץ. כן, מה רצית לשאול? לגלל זה במרגלים, שהוא שואל לו, שולח אותו, אז הוא אומר לו, לך תראה איזה, מי האנשים, האם אנשים שעושים גיבורים, אנשים חלשים, יש אומרים שהמים ששותים זה גם משפיע על האופי, יש הבדל בין אלה ששותים מים מהחידקל ואלה ששותים מים מהפרט. אומרים שאלה ששותים מים מהחידקל, פעם היו בבבל, היו הישיבות, אז אלה שהיו גרים ליד החידקל היו יותר מחודדים. גם היו מים יותר רצים, יותר חדים, כי הפרט זה יותר ככה מים נוחות. אז היה... זאת אומרת, כל דבר משפיע. אין מה שנקרא שהכל שווה. הארצות שונות. זה אני אומר בממד הגיאוגרפי, האקלימי, הביולוגי, הבוטני, החיות, הדברים האלה. כל בר דעת מבין את הדבר הזה. החידוש שאני רוצה כרגע להעלות, זה לא רק שהארצות שונות מבחינה אקלים וכל מה שגדל בהם וכל זה, אלא יש סגולה רוחנית לארצות. יש סגולות רוחניות לארצות. לא יודע אם שמעתם על האלוקים. מישהו שמע פעם על האלוקים כאן? מי שמע על האלוקים? אף אחד לא. באינטרנט, זה מופיע מדי פעם. יש ארצות ששם, או מקומות, לא דווקא ארצות, אבל גם מקומות, ששם מתגלה אלוקים, ויש מקומות שהוא לא מתגלה אלוקים. מכיוון שלא יצא לכם לשמוע על אלוקים, אז אני אספר לכם, קצת אני אספר לכם עליו. בסדר? דיברנו על זה כמה שורים, צריך לשנן את זה ולחזור. באלוקים יש שני צדדים, צד בלתי נתפס וצד נתפס. הבלתי נתפס זה העניין האינסופי, העניין שלט מחשבה תפיסה בכלל. המהות האלוקית, נאמר, מה זה אלוקים, אנחנו לא יודעים. גם לא נוכל לדעת. זה דבר ששייכים מעבר להשגה האנושית. האדם, ההשגה האנושית, היא מצומצמת, היא מוגבלת. וכשמדברים על המהות האלוקים, אנחנו אומרים, אנחנו לא יודעים. אנחנו אומרים, אבל אנחנו באמת לא יודעים מה זה. מדוע? כי זה דבר בלתי נתפס, לא במחשבה, ובוודאי לא בחושים וכו'. עובדי האלילים ממיניהם, הם כן רואים איזה דבר, אומרים, זה בשבילנו, זה האלוהים. בשבילנו, אני יודע, ניקח את עובדי הכוכבים והמזלות, אז הם אומרים שבשבילהם השמש זה האלוהים. או הכוכבים זה האלוהים, או אחד אוהב, אחד סוגד לכסף, אז הוא אומר, שלי הדולר זה האלוהים שלי. בסדר, משתחווה לאלוהים שלי. אבל הוא רואה משהו. אחד משתחווה לבן אדם, הוא אומר, בשלי הבן אדם הזה הוא אדם ש... הוא האלוהים שלי, הוא עושה לי טוב, אם אני אתקרב אליו יהיה לי טוב, וכל הדברים האלה. כל דור ודור יש להם את האלילים שלהם, נאמר. אז גם בדור שלנו יש אלילי, אני לא יודע מה, אלילי כדורסל, אלילי כאלה, אלילי פה. הם סוגדים אליהם וחושבים שיהיה להם טוב בגלל שהם יעבדו אותם, או כוחות כאלה ואחרים. זה מבחינת עבודת האלילים. אנחנו מאמינים באותו אלוקים שהוא לא שייך מבחינת המהות שלו להשיג אותו בכלל, להבין, לקלוט מה הוא באמת. אבל אנחנו בגדול אומרים, הוא מעל הכל. בקדיש, אנחנו אומרים קדיש, אומרים, לאילה מכל ברכתה. למעלה מכל הברכות. מאידך, וזה הצד שנוגע אלינו, האלוקים מתגלה. האלוקים מתחבר. האלוקים מתגלה בבריאה. הבורא מתגלה בבריאה, אבל לא המהות, אלא הרצון של הבורא מתגלה בבריאה. לאלוקים יש רצון, זה לא רצון אנושי. האלוקים מנהל את עולמו בחוכמה. בחוכמה יסד ארץ. את החוכמה האלוקית, אתה יכול לראות בטבע, בבריאה, בהיסטוריה, באדם, בכל דבר ודבר. התורה, הקדושה שלנו, זה גילוי רצון אלוקים. התורה זה מין מכתב כזה מאלוקים, שבו אתה לומד, אתה מגלה מה אלוקים רוצה ממך. מה הוא רוצה ממך? שתהיה בן אדם טוב, שתקיים מצוות, ועושה דברים כאלה. גילוי הרצון של אלוקים זה שייך למין האנושי, זה שייך לאדם. גילוי הרצון האלוקי הוא לא שווה בכל המקומות. גילוי הרצון האלוקי, למשל, בבית מדרש, זה מדרגה לגמרי אחרת מאשר במקום שהוא לא בית מדרש. לכן לפי ההלכה, רצוי שאדם ילמד תורה, בבית מדרש. כי זה מקום, זה מקדש מעם. זה מקום שיש בו סגולה כזאת, שבו הרצון האלוקי מתגלה בעוצמה יותר גדולה, מאשר לא בבית המקדש נאמר. אותו דבר ארץ ישראל. אמת מארץ תצמח. הרצון של אלוקים מתגלה בארץ ישראל יותר משאר הארצות. הסגולה של ארץ ישראל, שפה אתה מתקרב לאלוקים יותר מאשר בארצות אחרות. אתה יכול גם להתקרב שם אל אלוקים, אבל לא באותה מידה כמו בארץ ישראל. אותו דבר ירושלים, שהיא קדושה מכל המקומות בארץ ישראל. הסגולה של ירושלים היא שאתה מגלה כאן את אלוקים יותר, בתנאי כמובן שתתנאי כראוי. אותו דבר בית המקדש, הרבית, בית המקדש וכל זה. זה מובן הדבר הזה. זאת אומרת, יש מדרגות בגילוי האלוקות. גילוי האלוקות הכוונה הרצון של הקדוש ברוך. שהוא מתגלה לכל אדם לפי מדרגתו, לפי התנהגותו, לפי כל מיני דברים. זה מובן הדבר. יש לנו קושי בדבר הזה. למה? כי יש שתי ראיות של המציאות. ראייה שנקראת מטריאליסטית, או חומרנית בלשון שלנו. הראייה החומרנית היא ראייה שרואה את הכל בשווה. ויש ראייה שנקרא ראייה פונקציונלית. ראייה לא לפי החומר, אלא לפי התפקיד. אני אתן לכם משל ושתבינו. האדם. אני יכול לקחת אדם ולשקול אותו בקילוגרמים. נכון? כמה אתה, יונתן, כמה אתה שוקל? 70? מה אתה מדבר? 70 קילו. 70 קילו, וכמה הראש שוקל? 3 קילו, כמה בערך? כמה הרגל שוקל? אפשר לקחת, זה כמו אצל הקצב, אני יודע שמוכר באטליל, אז הוא מוכר שם חלקי בשר. אז בשבילו, אני יודע, החזה והרגל והראש, הכל זה קילו, קילוגרמים. זה נקרא, אתה שוקל את האדם לפי מה? לפי החומר. לפי החומר לא אכפת לך אם הראש יותר חשוב או הרגל יותר חשובה. שניהם שוקלים, זה 3 קילו וזה 7 קילו. אז זה שווה יותר מזה, מבחינה חומרית, כי זה שוקל יותר. אבל מי שיש לו שכל, וקצת התבוננות, הוא אומר, כשאני מסתכל על האדם, בשבילי הראש, הוא מה זה שוקל? הוא בכלל לא משתווה לרגל. לקרות רגל אפשר, ואפשר להמשיך לחיות. אבל לקרות ראש אי אפשר. התפקיד של הראש... הוא תפקיד כל כך חיוני שבכלל אין מה להשוות כאן את, את שני האיברים האלה. זה נקרא ראייה פונקציונלית. אני מסתכל על העבר לא מבחינת הקילוגרמים, אלא מבחינת התפקיד של, של העבר הזה. אותו דבר בכל דבר. שאלה איזה מבט יש לך. אם המבט שלך הוא חומרני, אז הכל שווה בעצם, והכל נמדד בכסף, או בחומר, או בקילוגרמים, או בדברים... או היום, למשל, סטטיסטיקות. אתה לוקח כמה אנשים עושה סטטיסטיקה, אומר, אחוז כזה וכזה חושבים ככה. אבל זה שקר גדול מאוד. מה אתה אחוז כזה? אתה לוקח את כל האנשים מיישר כאן אותו דבר? זה לא אותו דבר. גם בדעות הם לא אותו דבר. אבל בסטטיסטיקה מחקת את הפונקציה... מה עשית? לגרת האנשים, השארת איתם קו, וכילים אותו דבר, כל אותו דבר. לדוגמה, כי יכול להיות שהאמת היא לא סטטיסטית, יכול להיות שהאמת היא של אדם אחד במיליון יחשבו בשקר. רואים את זה כמו בחטא המרגלים, שניים חשבו דבר אמיתי, והעשרה מרגלים חשבו אחרת, חשבו אחרת, אז זה לא קובע הדבר. הבעיה בראייה הפונקציונלית שהיא רוחנית, היא ערכית, זה לא לכל בן אדם יש עין כזו. לא כל אדם יש לו מבט לראות את הצד הערכי, הצד הפנימי, הצד של התפקיד של מערכת. כל דבר מה בתוך המערכת. ניקח מכונית אפילו. אם אני מבין במכוניות, אני מבין שהמנוע זה הכי חשוב. אבל אם אני ילד ואני אין לי מבנה, אז אני רואה מכונית. אני לא יודע מה יותר חשוב, האם הגלגל יותר חשוב, המנוע יותר חשוב, ההגה יותר חשוב, לא יודע מה כאן חשוב, בתוך כל המערכת הזאת. כמה שאדם יותר מחכים, אז הוא רואה יותר ויותר כל פרט בתוך המערכת, מה התפקיד שלו, מה ערכו, מה תפקידו, מה עניינו וכו'. מכאן נבוא לארץ ישראל. ארץ ישראל יש לה תפקיד. ארץ ישראל יש לה פונקציה, יש לה תפקיד עולמי, היסטורי. אלוקי. מארץ ישראל זה ארץ שבו מתגלה הרצון האלוקי לא רק לעם ישראל, לכל העולם כולו, כמו שאומר הנביא, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. מכאן זה יוצא, מכאן זה מוקרן, אבל לא כולם רואים את זה. יש כלב של ארץ הים שלהם, זה נדלן. זה אחד הקילומטרים, זה כסף, זה כל מיני דברים מהסוג הזה. בשביל עם ישראל, בשביל התורה, בשביל חכמי ישראל, נביאי ישראל, הם רואים בארץ ישראל את הפונקציה של ארץ, התפקיד של ארץ ישראל. ולכן היחס שלהם לארץ ישראל הוא יחס שונה מאשר האדם שיש לו ראייה חומרנית. שהוא רואה בארץ ישראל רק כאמצעי, רק כקרקע, רק כמו שאמרנו, דבר שאין לו פונקציה רוחנית. כן. לכן, אם נקיש את זה לימינו, גם הגישה לארץ ישראל היום, יש כאן שתי גישות שונות. גישה אחת שהוא ראה בארץ ישראל, ארץ הקודש, שהקודש מתגלה בה, ארץ קדושה, ארץ שהאלוקים בחר בה, כמו שהוא בחר בנו, בחר בה, בשביל מה הוא בחר בה? בשביל להתגלות דרכה לעולם כולו. בשביל אנשים כאלה, ארץ ישראל, כל גרגר בארץ ישראל, זה קודש. בשביל אנשים כאלה, ארץ ישראל היא קדושה תמיד, גם כשהיינו בגלות היא קדושה. והיא שייכת לאלוקים בכל מצב, גם כשהיינו כאן, גם כשלא היינו כאן. זה לא משנה, היא תמיד הארץ הקדושה. תמיד הארץ שהקדושה מתגלרת. לכן חזם קוראים לארץ הזאת ארץ זבת חלב ודבש. לא מבחינה הזאת שיש שם דבש וחלב, אלא מבחינה הזאת שהיא מפיקה טוב, ארץ טובה, ארץ שהאור מתגלה בה וכל זה. אבל יש לתפיסה אחת. התפיסה השנייה אומרת, מה פתאום? זה ארץ ככל הארצות. אם זה טוב לעם היהודי כאן, נגור כאן. אם זה טוב באוגנדה, נגור באוגנדה. אם זה טוב בארגנטינה, אני נלך לארגנטינה. איפה שזה טוב ליהודים, נפתור לנו את הבעיות הקיומיות, הכלכליות, החברתיות, אפילו הדתיות. טוב לגור בניו יורק? למה לא? מה, יש שם כשר, יש שם בשר, כשר, יש שם חנויות כשרות, יש שבת, יש... מה, מה אכפת לי? זאת אומרת, יכול, אפילו אדם דתי אני אומר, יכול להגיד, בשבילי, ארץ ישראל לא בראש שלי. אני לא רואה בזה, אפשר לחיות גם בלי זה. ובה, הסתדרנו 2000 שנה בלי זה. אני שילה ארץ ישראל, אני לא מזיז לו. הוא ראה אותה ראייה חומרנית. הוא לא ראה אותה את הקדושה שבארץ הזאת. למה אני אומר את זה? הרב אומר כאן, להבין מה זה ארץ ישראל, אי אפשר להבין בהשכלה רציונלית רגילה. רק אנשים שיש להם קשר לרוח הקודש, האנשים האלה מבינים, קולטים מה זה באמת ארץ ישראל. מה הארץ הזו עושה לאנושות? מה הארץ הזו עושה לאדם? מה עושה לעם הארץ הזו? ובאמת, בהיסטוריה, המקובלים הגדולים בהיסטוריה, כמו הרמב"ן, האריז"ל, הרמח"ל, הגאון, בעל שם טוב, כל אלה שעסקו בפנימיות התורה, ויודעים מה זה קדושה ומה זה גילוי קדושה, אז הם עלו לארץ, למרות שהיה מסוכן אפילו לבוא לארץ, כמו בתקופות ההן. או רצו לעלות, כמו הגאון מווילנה, או הבעל שם טוב, רצו לעלות, אבל לא הסתיים. למה? לא בגלל שאליהם כאן יותר טוב מבחינה חומרית. אדרבה, כאן המצב היה מאוד מאוד מסוכן, מאוד מאוד קשה. אלא אמרו, כאן אני חי, כאן אני מתקרב לאלוקים. זה הארץ שבו אני מרגיש שזה ארץ האמת, כמו שאמרנו, אמת מארץ תצמח. והם היו מאוד מחוברים. גם היום, כשאנחנו רואים את הוויכוח הפוליטי המתקיים היום במדינת ישראל על ארץ ישראל, אתה יכול, בלי שאולי מודעים לדבר הזה, לראות שמדובר כאן על שתי תרבויות בכלל. התרבות של הדתיים האלה, שמחוברים לארץ הזאת, אולי הם יכולים להסביר את זה, אבל באיזשהו דבר של קודש, של אמונה, גוש אמונים, שזה שייכות פנימית אל הארץ הזאת. ומצד אחד, אנשים רציונליסטים, ריאליסטים, כלכלנים, הבורסה עולה, הבורסה יורדת, הכל, הכל, הכל נמדד בחומר, בדברים כאלה. אז כן, יותר ארץ ישראל, פחות ארץ ישראל, זה לא... אפשר גם לוותר על ארץ ישראל, לא רק על גוש קטיף. אפשר גם לוותר על הרבה דברים. היו כאן מי שרצה לוותר גם על חצי ירושלים וגם על הר הבית, ולמה בכלל אפשר גם בירושלים להסתדר? אולי אפשר להסתדר באמריקה גם. להסתדר. ובאמת, אתה רואה חבר'ה שיורדים לחוץ לארץ, מבלי שזה מזיז להם. מסתדרים שם טוב. לא חסר להם הנושא. גם דתיים, אני לא תחשבו. גם דתיים, שטוב להם שם בגלות. זה מובן הדבר, כן.
אבל לגבי תפילות, ארץ ישראל, שיהודים מתפלל לארץ ישראל ו...
לאו דווקא, לאו דווקא. תפילה זה עבודה שבלב. שאלה איזה לב יש לך. אם יש לך לב בשר או לב אבן, אתה יכול ללכת לכותל המערבי ולהתפלל ולהרגיש באופן אינטואטיבי, או פנימי, נפשי, באמת אתה מרגיש שאתה אטום לגמרי. האבנים האלה לא מדברות אליך, המקום האלה לא מדברים אליך, אתה לב של אבן. למה? ככה. כי יש לך תאוות ויצרים ועניינים ובעיות וכל זה. לא מזיז לך, לא בית כנסת, לא בית מדרש, לא כותל מערבי, לא ארץ ישראל, לא שום דבר. יש לך איזה יצרה בלב, וזה מעסיק אותך, בלבל אותך, ואתה שבוי בזה או משהו כזה. יכול להיות איזה יהודי שחי בקוטב הצפוני, הדרומי, אני לא יודע איפה, בקצה העולם, ביפן, אני יודע מה. והוא מתפלל עם כל הלב. יכול להיות דבר כזה. יש לו לב בשר. ויכול להיות שאותו אדם עם לב בשר, באותו יום גם יהיה לו לב של אבן. זאת אומרת, הלב שלו זה... לב זה פנימיות של האדם. יכול להיות שהוא יהיה מחובר, מה שנקרא, לרצון הבורא, מתפילה, עם עבודה עם כל הלב. יכול להיות שהוא יהיה אטום, אטום לב. לכן, נכון שהמקום הזה יש לו סגולה, אבל זה שיש לו סגולה זה לא מספיק. אתה צריך להכשיר את הלב שלך שיהיה מתאים למקום הזה. אתה לא יכול להגיד, באתי לארץ ישראל, מספיק לי. זה לא נכון. או באתי לכותל, זה מספיק לי. זה לא נכון. תטהר את לבך מכל המחשבות, מכל הבעיות, מכל זה. אז ודאי, אז המקום הזה, זה שער השמיים, כמו שממר אצל יעקב. אבל השער הזה צריך להיפתח על ידך. זה לא שאתה עומד ככה, ומחכה שאוטומטי, יש איזה אוטומט שפותח את השערים. אתה צריך לעשות משהו בשביל שהשמיים ייפתחו. אתה מבין? כן. כן, בבקשה. סליחה, לא... זה עניין היסטורי, אבל גם עניין אלוקי, ואני רוצה להסביר. ההיסטוריה היא לא מקרית, כמו שנראה לנו לפעמים. קורא הדורות מראש, ככה אומר הנביא. זאת אומרת, ההיסטוריה העולמית וההיסטוריה הלאומית שלנו, היא פועלת על פי תוכנית. התוכנית הזאת היא ידועה, היא לא תוכנית נסתרת, התוכנית הזאת. היא כתובה בתורה, בתורה שבכתב, תורה שבעל פה וכו'. אז מכיוון שכך, כשאתה מסתכל על המציאות של הדור שלנו, אתה חייב לראות את הדור שלנו בהקשר למאיפה באנו ולאן אנחנו הולכים. או במילים אחרות, כל דור יש לו תפקיד. כל דור הוא לא סתם ככה. בעולם, על פניו זה נראה כותרות, חדשות, עניינים. אבל מעבר לכותרות ולחדשות, יש איזשהו קו מנחה פנימי בכל המהלך. הדור שלנו זה דור התחייה הלאומית של עם ישראל. אחרי 2000 שנה שהיינו בתרדמה, היינו בגלות, היינו בחושר, קמנו לתחייה. מי שמתאר את זה יפה מאוד, זה הנביא יחזקאל. התחיינה העצמות היבשות. העם היהודי משול בגלות לעצמות יבשות. לא רק לאדם מת, לעצמות יבשות, שאפילו לא מחוברות אחת מהן. ואז הנביא מתאר שהעצמות מתלקטות אחת לשנייה לקיבוץ גלויות, ואיך רוקמות גידים ואור וכל זה, ואיך כל זה ציור של תחיית מתים כזה, לאומי כזה, כמו שאנחנו לעת כזאת רואים. אנחנו בתקופת קיבוץ גלויות, בתקופה שאנחנו בונים את השלד, את הגוף, של העם היהודי, אבל לא הגענו לנשמה עדיין. עדיין העם הזה מתרקם, מתגבש בלשון שלנו. התהליך ההתגבשות של עם ישראל בארצו הוא מחולק לשני חלקים. החלק החומרי והחלק הרוחני, הנשמתי נאמר. למה המשל דומה לילד? כשהילד נולד, ההורים דואגים קודם כל שהוא יאכל וישתה ויעלה במשקל וכל הדברים האלה. כל העניין של הילד זה לגדול פיזי. שיגיע למשקל, לגידול פיזי, מתחילים ללמד אותו א' ב', מתחילים ללמד אותו לבית ספר, לגן ילדים, לבית ספר, לאט לאט מתחילים לדאוג לבניין הרוחני שלו, השכלי שלו וכו'. אבל כאן זה עושה, כאן מבחינה לאומית. הדור שהקים את המדינה ולתרום מדינה, והיום גם, הוא הדור שבונה את הקומה החומרית של מדינת ישראל. את הכלכלה ואת התעשייה וחקלאות, כבר אין כמעט, אבל פעם היה חקלאות וכל הדברים האלה. את הכלים בלשון שלנו, שאפשר להתקיים פשוט. זה כמו כל אדם שהוא אומר דבר ראשון, זו פרנסה. בלי פרנסה, מה אני אוהב? הצד הקיומי היא שאלה הראשונית בחיים. אדם, כל אדם שואל את עצמו את השאלה הראשונה, ממה אני אחיה? מה פרנסתי? זה דבר ראשון. אחר כך השאלה השנייה שבאה מטבע הדברים, זה לא מה פרנסתי, ממה אני אחיה, אלא בשביל מה אני חי. ויש לך פרנסה, יש לך דירה, יש לך אישה, יש לך ילדים, יש לך כל מה שחשבת שזה העיקר. אתה מסודר בחיים. פתאום אתה שואל את עצמך, רגע, בשביל מה כל זה? רק בשביל לאכול ולשתות ולנוח וזהו, וליהנות. ותו לא, מהחומר הזה. ואתה מוצא את עצמך בשאלה שהיא לא פחות חשובה, אבל היא שנייה בסדר הבירור. אני חי, נכון, פיזית אני חי. אני מחפש דבר של תוכן, של משמעות, של ערך לחיים שאני חי בה. ואז אתה שואל את השאלות האלה ואתה מתחיל לחפש את הזהות שלך, את המהות שלך, את המיוחד שבך. אתה רוצה להיות אתה. אתה מבין שזה שיש לך מכונית או אין לך מכונית, זה לא המהות שלך. למרות שבתור נער, חשבת שכתגיע לאופניים, אז אתה תהיה אתה. כשהגעת לאופניים, גילית שאתה רוצה אופנוע. פתאום הסתבר שהאני שלך זה האופנוע. רק כשהגעת לאופנוע, אומר, אני צריך אופנוע. אני שלי, מה זה? מכונית. כשהגעת כבר למכונית, הצאת כבר רישיון נהיגה, שחשבת שזה סי האדם, זה רישיון נהיגה, מישהו תחכה מרישיון נהיגה? נדמה לו שהמשימה הכי חשובה בחיים, מה זה? רישיון נהיגה. פתאום מסתבר ש... נו! התרגלנו לרישיון נהיגה. אתה מחפש כל הזמן, מה הדבר שהוא באמת ממלא אותי עד שמגיע להכרה? להיות בן אדם. זה הכל. לא אופנועים ולא אופנוע ולא מכונית ולא בית ולא כסף ולא כל זה. מה אני צריך להיות? מאושר, בן אדם, שמח וטוב לב, זה מה שאני רוצה להיות, זה בסך הכל. פתאום מסתבר שכל הדברים זה בסך הכל צעצועים, משחקים, בדרך אל הבירור המהות. והמהות שלך זה שאתה אדם. ואתה מברר לעצמך מה זה אדם. כמו שהתורה אומרת, ויפח באפיו נשמת חיים. האדם זה הנשמה שלו. הנשמה, האדם זה לא הגוף, הגוף זה הכלי. אותו דבר האומה. האומה נמצאת כרגע בשלב של בניית הכלים, הגוף, הכלכלה, הביטחון, כל הדברים האלה. מטבע הדברים, הדברים הערכיים, הרוחניים, הדתיים וכל הדברים האלה, הם לא קליטים נאמר. זה לא סדר עדיפות ראשון אם בכלל. אבי זכרונו לברכה היה פועל בניין וסולל בונה. יש חברה כזאת סולל בונה שבנו את המולדת, גם היום היא קיימת ממני, ואני גאה על זה מאוד. מה הוא עשה? הוא בנה בניינים בארץ ישראל. אבל זה לא הוא אישי, זה דור שבנה את המולדת. ואני שבאתי, ואבי כל הזמן אמר לי, טוב תראה, לא אכפת לי מה שאתה עושה, העיקר שלך בית ופרנסה, שני דברים, סליחה. בית ופרנסה. אני אמרתי, תראה, אבא זה חשוב, אבל אני רוצה שיהיה משהו בתוך הבית. לא מספיק שיש בית, צריך משהו רוחני בתוך הבית. אני רוצה יותר מהבית. הוא לא הבין אותי, הוא בסוף הבין אותי, קלט, שהבאתי לו ילדים, אחד אחרי השני, פק, 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 פק. מה קורה כאן? פתאום הוא הבין שבא איזה ילדים, ובא איזה שמחה, ובא איזה, איזה אמונה, ובא איזה חינוך, ובא איזה דברים הרבה יותר מהקירות האלה. אבל הוא בטבעו, הוא בסדק. הוא אומר, תשמע, לא מעניין אותי, אני רוצה פרנסה בבית. הוא דואג לחומר. זה הדור שעזב את הדף ואת התורה, אבל בנה לנו את המולדת. ולא צריך לזלזל בו, לבטל. זה התפקיד שלו היה. ההיסטורי, אם הוא קורא הדורות מראש, אז זה התפקיד של הדור הזה. דור חומרני, דור אינטרסנטי, דואג לעצמו, דור, אני קורא לזה דור ההסתדרות, מסתדר, מסתדר בחיים. אבל הדור שיבוא אחרינו, היום זה כבר התחלת הדור הזה, הוא אומר, אני כבר, הנושא החומרני לא הכי, הכי, הכי חשוב בחיי. אני רוצה גם משמעות לחיים. אני רוצה אהבה, אני רוצה שמחה, אני רוצה תוכן, אני רוצה ילדים. אני רוצה, אני לא יכול להסתפק בדברים החומרים, זה לא ממלא אותי, נאמר. וזה הדור שהיום מתחיל להתגלות. דווקא מתוך הריחוק הזה מגיע האיזון לכיוון של חיפוש השורשים, חיפוש המהות, חיפוש רוח, חיפוש... זה מובן. אז לכן לא להאשים את הדור ההוא בגלל שבאו לארץ, הם באו לארץ כמכשירי קרקע כאלה. ואנחנו, הדור שיבוא, או הדורות שיבוא אחרינו, הם יקטפו את הפירות, לא יבטלו את החומר, כמו שאדם כשהוא גדל הוא לא מבטל את הגוף, אלא יגלו את הנשמה שבתוך הגוף. זה מובן הרעיון. טוב, עכשיו בוא נחזור קצת לעניין שלנו, לעניין הארץ ישראל. כן.
אם הבנייה לא באה מתוך משהו רוחני, משהו מתוך אפילו אולי אידיאלים שאולי נוגדים את התורה ואת האמונה, אז הבנייה הזאת היא בנייה חיובית?
כן.
כאילו הוא בונה
בעית, אבל הוא בונה את זה. כל דבר שקיים בעולם, ברמה הכללית הוא חיובי. הכל חווי להצטרופי. הכל מצטרף. אתה לא מבין למה זה חיובי. אבל לפעמים דברים שנראים לך על פניו, מכיוון שהמגמה הכללית, וכל הבריאה וכל ההיסטוריה היא לטובה. אבל הטובה הזאת לפעמים מתגלה, לפעמים היא לא מתגלה. לפעמים אתה מגיע למכון מאיר דווקא דרך הירידה, לא דווקא דרך העלייה. לפעמים אתה יורד בשבילנו, בשביל הריחוק הוא המבוא להתקרבות דווקא. הדוגמה שקופץ לרוחק, מישהו כאן היה לו פעם שיעורי ספורט בבית ספר? איך קופצים לרוחק? מי יודע? מה עושים? הולכים אחורה, רגע, אתה רוצה לקפוץ קדימה, אתה הולך אחורה. נראה קצת אבסורד, נכון? וכמה שתלך יותר אחורה יותר, תתקדם יותר קדימה. תתפוס תאוצה יותר קדימה. התהליכים, גם ההיסטוריים וגם הלאומיים וגם האישיים שלנו, הם מלווים עם תהליך שעל פניו זה נראה כאילו אתה הולך הפוך. אתה עושה נסיגה. אבל הנסיגה הזאת, היא נותנת לך תנופה לקפוץ מדרגה, לעבור הלאה, להתקדם עוד מדרגה. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את עולמנו. שאם יש לך מבט מקיף, אז אתה מבין שזה ירידה לצורך עלייה. אתה מבין שזה הריחוק הוא לצורך התקדמות. אבל אם יש לך מבט חלקי, רק אתה רואה את האדם נסוג אחורה, אז באותו רגע אתה אומר, וואי וואי, הרי הוא רוצה לקפוץ קדימה, אני לא מבין מה הוא עושה, הוא הולך אחורה, מה זה? זה דבר בדיוק הפוך מה שהוא צריך לעשות. למה? כי אתה עם ראש קטן, אתה לא קולט את התנועה. אתה לא קולט שהנסיגה היא בעצם מבוא להתקדמות. אותו דבר היום בנושא של ההתנתקות. אין ספק שכל ההכירה והגירוש של היהודים של דבר היום מנורא. לפחות מבחינתי ומבחינת הרבה יהודים שלהם זה קרה להם את הלבבות ממש. אין ספק שזה ההכנה לקפיצה גדולה קדימה, להתחברות, למרות שזה נראה על פניו התרחקות. אבל בעצם אני לא יודע איך בדיוק, אבל ודאי זה תהיה איזו תנופה קדימה לאיזשהו שלב, כמו שהשואה שהיא השיא הגלות, ושיא ההשפלה של העם היהודי, ושיא הירידה של העם היהודי, שעשו מאיתנו סבון. אחרי זה קמה מדינת ישראל. מי צפה? מי ראה? פתאום, אחרי, בשנת תש"ח, קמה מדינת ישראל, בתש"א, נגמרה השואה. 3 שנים אחרי השואה, אותם יהודים שהיו חסרי עוניים, והליכו אותם כצון לטבח ממש, הם היו חיילי צבא הגנה לישראל, והם עטפו את 7 מדינות ערב, והם פתאום התגלו כגיבורים. אז הייתה ירידה נורא, שהיא פתאום הייתה המקפצה להקמת מדינת ישראל. התפיסה הזאת היא תפיסה שהיא נקרא ראש גדול, או בדברי חכמים קוראים לי גדלות מוחין. גדלות מוחין זה הכוונה היא, אתה רואה דברים בגדול, אתה רואה את הדברים בהקשרה. קטנות מוחין או ראש קטן, שאתה רואה זה את העכשוויות, אתה לא מבין אותה, אתה מדוכא ממנה, אתה איבדת מפתח, זה סוף העולם, אתה מרגיש שכבר חרב עליך עולמך, או משהו, איזה משברצ'י כזה או אחר. אז זה נקרא קטנות מוחין, אתה לא מחבר את הדברים, הדברים אינם מתחברים. אז לכן הראייה שלנו של הדברים צריכים להיות בגדלות, דיינו בלשון שלנו הפרספקטיבה או פרופורציה, תקראו לזה בפרופורציה, בפרספקטיבה, בגדלות, לראות את תחילת הדברים ואת המשך הדברים, לראות את העבר, לראות את העתיד, ככה צריך לראות את הדברים, זה מובן. ואז הכל מתיישר והכל מובן, גם דברים שנראים על פניהם כדברים מאוד קשים ומאוד מרים, אתה רואה את המתיקות שבהם, אתה רואה את המגמה הפנימית שבהם וכו'. טוב, רבותיי, אנחנו נתחיל או נמשיך בארץ ישראל. אני אקרא את הדברים. ארץ ישראל איננה דבר חיצוני, קניין חיצוני לאומה. רק בתור אמצעי למטרה של ההתאגדות הכללית או החזקת קיומה החומרי או אפילו הרוחני. המאמר הזה נכתב בהקשר לוויכוח שהיה בציונות באותה תקופה. העם היהודי לפני 100 שנה היה במצוקה גדולה מאוד. לא הייתה מדינה. נרדפנו, היו פרעות ברוסיה, במקומות אחרים, היה משפט דרייפוס לפני זה. היו המון מצוקות, היו עלילות דם בדמשק, במקומות אחרים. העם הרגיש מצוקה גדולה. ואז בא הרצל, בצדק, ואמר, הגיע הזמן שנקים מדינה. ובמדינה הזאת נפתור את המצוקה של העם היהודי. נקים מדינה. מי בעד? חלק היהודים אמרו, אנחנו בעד להקים מדינה. היום זה קל לנו מאוד, כי אנחנו בתוך מדינה. אבל אז, 2000 שנה היינו בלי ארץ, בלי מדינה, בלי שום דבר. כל יהודי חי לו בקהילה שלו, נרדף. גרשו אותו מספרד, הלך לאנגליה, הלך לאנגליה, הלך להולנד, מהולנד, הלך לפה, משם לפה, משם לפה. היינו כמו עכברים שרצים מחור לחור, כל פעם לחור אחר, ושוב פעם גרשים אותנו. זה היה המציאות של העם, שום ביטחון. לא ידעת אם בארץ הזה שאתה חי היום, לא יגרשו אותך מחר מכאן. המציאות של מקום קבוע, מדינה, לא היה. בא הרצל, על רקע המצוקה של העם היהודי, אמר, בואו נקים לעם היהודי מדינה, והקים תנועה שקוראים לה תנועה פוליטית מדינית. זה חידוש עצום בהיסטוריה של העם היהודי, וקרא לה ציונות. והצליח, הקים מדינה. מדינת ישראל היא פרי המחשבה המדינית של התנועה הציונית. הם הקימו מדינה. והיה ויכוח בתנועה הציונית, כי בכל זאת ארץ ישראל הייתה תחת שלטון הטורקים. זה לא היה שלטון שלנו. וניסו לשכנע את הטורקים, לקנות את הארץ הזאת בכסף וככה, ופה ושם. לא הלך. לא הלך. פתאום מישהו אמר, חבר'ה, שמעתי באפריקה, באוגנדה, יש שם שטח ריק. איך אומרים, אפשר חיות חיות, איך קוראים למקומות האלה שלכם? איך קוראים לזה? ספארי גדול יש שם, נביא את היהודים בתור. יש שם שטח עצום. וחבר'ה קפצו על המציא. אמרו, זה טוב דווקא, למה לא? והיו כאלה אמרו, לא, נלך לארגנטינה. היה גם ספארי, יש שם מערבות, שטח עצום. והיו כאלה אמרו, לא, ברוסיה שם, איך קראו לזה שם, בסוף רוסיה, איזה, גם איזה ארץ. והתחיל השקלא והתריא הפוליטי בתוך התנועה הציונית, איפה להקים את מדינת ישראל, המדינה ליהודים. היהודים פשוט יאמרו, מה זאת אומרת איפה? בארץ ישראל! אמרו, מה פתאום, זה בלתי אפשרי, אז באופן זמני אולי לפחות נקים באוגנדה. היה ויכוח. כאילו האנשים שהתווכחו, מה זה ארץ ישראל? זה רק מקלט. רק בא לפתור בעיה של מצוקה. בעיה קיומי. אבל לא מעבר לזה. דרך אגב, הדעה הזאת רווחת היום. כשבא ראש ממשלה ואומר, אנחנו ניתן את ישע, או ניתן את עזה, ניתן את זה. הוא אומר, מה זה ארץ ישראל? זה אמצעי כזה או אחר להשגת מטרות כאלה ואחרות. ומבחינתו הוא ממשיך את הציונות. זאת הציונות. הציונות יכולה לבחור גם... הייתה הצבעה. ללכת לאוגנדה או לא? וואי, 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 וואי. כל ההיסטוריה הייתה יכולה להשתנות. היינו חיים באוגנדה. ואני לא זוכר את הפרטים, אני לא עסקתי בסוגיה הזאת. הרוב היה בעד ארץ ישראל. היה מזל, תראו לכם, מזל. הגיע לארץ ישראל. אבל הרעיון שארץ ישראל הוא אמצעי, הוא לא הלך מהעולם. הוא נשאר, הרעיון הזה כארץ ישראל, כבית, כמקלט, נגד הרעיון הזה, כותב כאן הרב קוק. הוא אומר, זה לא אמצעי. זה לא שכאילו אתה יכול היום לגור בדירה הזאת, מחר בדירה היא. זה יותר מזה, זה הרבה יותר מזה. לא אמצעי קיומי, אבל אפילו לא אמצעי דתי, איזו אולי בארץ ישראל יש מצוות להיות בארץ וכל מיני דברים כאלה. אז בשביל להיות דתי יותר טוב, אולי אני אהיה בארץ ישראל. לא, זה גם לא אמצעי דתי. מה זה כן? בוא נראה מה זה כן. הוא אומר, מה זה לא קודם כל. ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית, קשורה בקשר חיים עם האומה. זאת אומרת, זה חיים. זה לא אמצעי. מה זה החיים האלה של הארץ הזאת? חבוקה, חבוקה זה לא סתם קשורה, לא סתם מחוברת. חבוקה זה קשר חזק מאוד, בסגולות פנימיות עם מציאותה של האומה הזאת. במילים אחרות, ארץ ישראל זה הנשמה של עם ישראל. זה החיים של הארץ ישראל. יש כאלה אומרים, ארץ חיינו, ביטוי יש כזה. הארץ של החיים שלנו, שם אנחנו חיים. בגלות אנחנו כמו מתים. מבחינת נשמה, כן. אנחנו לא אנחנו. ארץ ישראל היא ארץ חיינו. מכיוון שזה דבר פנימי, כמו שאמרנו, ראייה רוחנית, פנימית, נשמתית, אי אפשר להבין אותה בראייה רציונלית. כי הראייה הרציונלית מסתכלת על ההיגיון האנושי, הפשוט. מה זה, ארץ זה דבר אחד, עם זה דבר אחר, אפשר לחיות כאן, אפשר לחיות שם, הנה עובדה, אתה טס מטוס, אתה עובד למקום אחר, מה קרה? אתה כבר התרחקת מארץ, מבחינה הגיונית, אנושי. ומתוך כך, מכיוון שזה עניין של חיים, בעניין של נשמה, אי אפשר לעמוד על התוכן של סגולת קדושת ארץ ישראל, ולהוציא לפועל את עומק חיבתה בשום מסקנה, רציונלית, אנושית. אם כן, איך אני כן אבין מה הקשר שלנו לארץ ישראל? רק ברוח השם אשר על האומה בכללה. וכאן אני רוצה להגיד לכם דבר שהוא חשוב מאוד. אנחנו כשמדברים על השכלה, מדברים בדרך כלל על השכלה רציונלית. אתה לומד בבית ספר, מתמטיקה, פיזיקה, לומד מה שאתה לומד. זה אתה לומד מדע, אתה לומד בהשכלה רציונלית. אבל כל החכמים וכל התורה כולה מגלה לנו שיש השכלה נוספת, לא בא לבטל את ההשכלה הרציונלית, אבל השכלה נוספת קוראים לה שפע רוח הקודש. שפע רוח, ככה הרמב"ם מורה נבוכים, וככה זה מה שנקרא השכלה לא האנושית אלא אלוקית. אלוקים שופע אלינו אינפורמציה, מידע, השכלה אלוקית. קוראים לזה תורה מן השמיים. תורה אלוקית. התורה לא המציא אותה בן אדם. התורה ניתנה על ידי אלוקים, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. נתן לנו. השפע האלוקי הזה, הוא מתגלה לעם ישראל במעמד הר סיני, לנביאים, לחכמים וכו'. בדור שלנו זה לא קיים מבחינת מה שהיה פעם בעבר. הוא קיים, אבל לא בקנה מידה כזה ולא בעוצמה כזו. כשאתה לומד תורה, אתה מקבל שפע אלוקי. אנחנו רואים את זה בתפילת 18 כל יום, כשאנחנו מבקשים מאלוקים, אנחנו חננו מאיתך חוכמה, בינה ודעת. אנחנו מבקשים את החוכמה ממך. יש גם חוכמה רציונלית, היא לא סותרת, זה צריך ללמוד אותה, צריך להכיר אותה. אבל העם היהודי יש לו צינור נוסף להשכלה, זה נקרא ההשכלה האלוקית, השפע האלוקי, שבתקופת התנ"ך ניתן לנביאים, ניתן לעם ישראל, בימינו זה ניתן לכל אחד מאיתנו על ידי לימוד התורה. אם אתה לומד תורה, אתה מתחבר אל השפע האלוקי לפי המדרגה שלך. אם יותר, אם פחות. ואתה מקבל שפע אלוקי לפי המדרגה שלך. אז זה מה שהרב אומר. להבין מה זה ארץ ישראל, מה זה ארץ חיינו, מה זה ארץ ישראל, מה החיבור בין ארץ ישראל לעם ישראל, אי אפשר בהשכלה רציונלית, כי בהשכלה רציונלית יכול גם לחיות בארץ אחרת, כמו שדיברנו מקודם. זה הגיוני, למה לא? אבל כשאתה מגיע לאינפורמציה האלוקית, למידע האלוקי, לשפע האלוקי, אתה אומר, אי אפשר אחרת. אי אפשר, יהודי לא יכול לחיות בארץ אחרת. החיים שלו בארץ אחרת זה רק חומר. זה לא נשמה. ואם יש לו ניצות של נשמה, זה לא זה. זה רק איזה רושם של משהו, ותו לא. זה מה שאומר כאן הרב. הוא אומר, להבין את החיבור בין עם ישראל לארץ ישראל, זה רק דרך הרוח השם, רוח הקודש, השפע האלוקי, כל אחד לפי כמובן מדרגתו בעניין הזה. זה מובן הדבר. גם אני לא הבנתי, אז לא נורא, זה מה שהוא אומר. אם אתה מנסה להבין זה באופן רציונלי, לא. אבל מי שיש לו את העניין הזה, תראה את משה רבנו, הכרת אותו, נכון? כמה הוא התחנן לבוא לארץ ישראל? מה אתה חושב כאן, של לקק ארטיקים? לא משנה, הוא בא. רבנו שם, תן לי לחיות שם בארץ הזאת. להתחבר אליך. נכון שאני משה רבנו. אבל בשבילי לחיות בארץ ישראל, למשה רבנו, זה מה? זה לעלות קומה, זה לעלות מדרגה. כי אני הייתי במדבר, לא הייתי בארץ ישראל. אבל מה, הרב כותב כאן בהמשך, כל אחד יש לו נשמה, כל אחד מאיתנו. הוא אומר, יש נשמות יותר מחוברות לארץ ופחות מחוברות לארץ. הוא אומר את הדבר. הוא אומר, כמה שיהודי מרגיש יותר רע בגלות, סימן שיש לו נשמה ארץ ישראלית. כמה שיהודי לא מרגיש את חסרונה של ארץ ישראל, יש לו משהו. חיסרון בעניין. פעם אני פוגש אנשים מחוץ, יהודים מחוץ לארץ. אני שואל אותו, פעם פגשתי מישהו במטוס, חי בניו יורק. אני אומר, תגיד, מה אתה עושה שם? הוא אומר, טוב לי כאן, מה, לא חסר לי? לא חסר לך ארץ ישראל? לא, לא חסר, אני מסתדר מסוים. הכל לכאן מסודר, יש לי בית כנסת, יש לי מקווה, יש לי חינוך ילדים, יש לי זה, יש לי זה. וארץ ישראל לא חסרה לך. לא חסר, הכל מסתדר, הכל מסתדר. לא חסר. ולפעמים אתה מוגע לאדם לא דתי, והוא מתגעגע לארץ. הוא חנוק, נשמתית, הוא אומר, אני לא מסוגל להיות בגלות. לא, אני לא מסוגל, לא, אני, הוא כאילו, הוא שוחה, הוא כאילו הולך לטבע שם, נפשית, נשמתית במקום. למרות שהוא לא דתי. אבל שורש נשמתו בארץ ישראל. הרב כותב בהמשך, באחד המאמרים. אז זה מה שהוא אומר, זה הבנת? גם אני לא הבנתי. אבל בכל זאת, הוא אומר שההבנה מה הקשר בין עם ישראל לארץ ישראל, אפשר להבין את הדבר הזה, רק אם אנחנו מחוברים לתורה כמו שצריך. לכן אמרנו, המקובלים הגדולים, שהם היו מחוברים לתורה, הם לא יכלו. הרמב"ן לעת זקנה מקטט את רגליו, והמגדולי המקובלים, לארץ ישראל, לבוא לאן? לחורבה, לשום דבר. אותו דבר האריזה, שהוא התגלה כל עוצמתו, איפה? בצפת, בארץ ישראל. אותו דבר הרמח"ל, הוא עולה לארץ ישראל בסוף ימיו. כי הם, האנשים הנשמתיים האלה, הם מבינים מה זה ארץ ישראל. קלטו ברוח קודשה מה זה ארץ ישראל. ואנחנו, יש לנו בעיה. אנחנו צריכים להתמלות בשביל להבין מה זה ארץ ישראל. טוב, כן, בבקשה. אפשר, לא כמו בארץ ישראל. החתם סופר כותב באחת האגרות שלו, שהוא כותב מכתב תשובה בהלכה לירושלים, לקהילה בירושלים, והוא כותב לה, אומר, כשאני כתבתי את המכתב הזה שם בהונגריה, באיזה מקום שהוא היה, וכשאתם תקראו את זה, ההבדל בין הכתיבה והקריאה, כשאתם תקראו את זה, כבר זה דברי תורה, אז המדרגה היא הרבה יותר גבוהה מאשר כשאני כתבתי את זה. לא, הוא כותב להם באגרת, פי כמה וכמה. כי הקדושה שמתגלה בתורה בארץ ישראל היא לגמרי שונה. זו אותה תורה בדיוק, אבל הגילוי הוא שונה. כך הוא כותב החתם סופר לאלה שקוראים את האגרת שלו. אני לא מבין בזה הרבה, אבל הוא אומר, זה, מה התורה הארץ ישראלית, אתה לומד גמרא בארץ ישראל, לומד גם בחוץ לארץ, זה שתי מדרגות בלימוד הגמרא. מבחינת התורה, מה, איזה אור היא עושה, איזה שפע היא עושה. זה מציון תצא תורה, הדבר השם מירושלים. הגיאוגרפיה היא משמעותית, ציון וירושלים. זה מובן. טוב, רבותיי, יש, אנחנו עוברים